מאוזנים. מכניסים בלנס לחיים. שיחה זוגית על כוס קפה.
היי.
אהלן.
אמרנו על כוס קפה ואנחנו בלי קפה.
אנחנו כבר שתינו את הקפה.
טוב, יאללה, בסדר. ניקח את זה. טוב, אז היום קוראנו לפרק רואים ורוד.
רואים ורוד.
כמה חשוב כאילו להיות עם, נגיד את זה בקלישאות כזה, עם המשקפיים הוורודים וזה. אבל ברצינות כאילו זה ממש, אני חושבת שכשהחלטנו על זה, זה שינה לנו, אפשר להגיד שזה שינה לנו את החיים? כאילו נסחפת או שאתה מסכים?
לא, אני מסכים, אבל אני לא חושב שזה כי ראינו ורוד, כי החלטנו שזהו, מעכשיו הכל נהדר.
לא, זה לא אומר הכל נהדר. זה אומר שכל דבר הוא יכול לצאת מזה משהו טוב בסוף, כל דבר הוא מסיבה, כל דבר, לא יודעת.
ואז זה באור אנשים שיגידו, כן, אבל תראי את הדבר הנורא הזה והזה שקרה, איך יכול לצאת מזה ורוד. אני חושב שבשום נקודה זה ההחלטה הבסיסית שלנו, אחרי שאנחנו נדבר על זה עוד מעט, זה העניין שאנחנו מחליטים שמה שקורה אצלנו, במוח שלנו, בגוף שלנו, בנפש שלנו, תלוי בנו. ואף פעם לא מבחוץ. זאת אומרת, זה בחירה שלי להיות שמח, לא משנה מה קורה. זה בחירה שלי לראות ורוד, לא משנה מה קורה. זאת אומרת, זה לא להחליט באופן מאוד רדוד, אני רואה ורוד מכל סיטואציה נוראית, כי אז...
לא, זה לא להיות נאיבי ולחשוב שהכל טוב בחיים. זה דרך, לא יודעת אם להגיד להתמודד, אבל זה דרך בעצם להתייחס לדברים.
אני חושב שזה מלווה אותנו המון זמן.
כן.
כמה שנים טובות כבר.
זה יותר מהמינימליזם שדיברנו עליו קודם. זה ממש ממש מזמן. זה התחיל נראה לי עם הסוד, שקראנו את הספר וראינו את הסרט.
אפילו לפני. מזן.
אבל זה היה ממש, זה הביא ממש את הכלים כזה בהתחלה. שהמחשבה יוצרת מציאות. ואז זה נכנס ללופ כזה, של מחשבה טובה מביאה מציאות טובה, ומשם זה מתגלגל. יש גם דברים שקורים שלא בשליטתנו. זה צריך להתמודד איתם, זה לא תמיד פשוט. אבל אני חושבת ש... איך אני אגיד את זה? שאני מובנת. אנחנו לא אחראים, כמו שאמרת, אנחנו לא אחראים על מה קורה סביבנו. אנחנו אחראים על מה שאנחנו עושים, אנחנו אחראים על התגובות שלנו.
בואי ניתן לך משפט מפוצץ. אנחנו לא אשמים בבעיות שלנו, אנחנו אחראים על הבעיות שלנו. זאת אומרת, אתה לא אשם, יש לך בעיה, אתה אחראי מה אתה עושה איתה.
כן, בדיוק זה.
אז יש הרבה מאוד דעות בחוץ על איך אתה מתמודד עם קשיים, ואיך אתה מתמודד עם סיטואציות שאתה לא רוצה להיות בהן. ונראה לי שמה שאחד הדברים שדיברו עלינו מאוד זה, אנחנו גם כתבנו את זה בפודקאסט, זה אלמנטים מבודהיזם, ודמות מאוד דומיננטית בהודו כיום שפועלת, קוראים לו סדגורו.
תשים קישור אחר.
תשים קישור, בוודאי. במרכז שלו שקוראים לו זה איש הקריאה. ומי שרוצה מוזמן להיכנס לזה ביוטיוב, וכמובן אנחנו נשים קישורים, אבל הוא המציא כעיקרון, הוא מראש אומר שזה צריך להיזהר ולומר, זה לא דת, זאת שיטה להתמודדות.
שלא, אצלו.
שלא, אצלו שהוא לא בנה אותה מכל מיני גורמים כאלה ואחרים, וביניהם קוראים לשיטה הזאת inner engineering, שזה אומר בעצם, פשוטו כמשמעו אינדוס פנימי, אינדוס חדש. ואני חושב שבעצם אחד הדברים שאנחנו, כל אחד עוד צריך לעבור בעצם התמודדויות במשפחה ובחברים, והיה שנת קורונה, שזה לא היה קל נראה לי לאף אחד, למרות שיש כאלה שנהנו ממנה, ובעצם להבין שאנחנו יכולים להחליט אם אנחנו שמחים או לא, זאת אומרת, אם יש לנו עכשיו איזושהי התמודדות בעבודה, או אם יש לנו התמודדות בילדים, אנחנו בעצם חושבים, רגע, הבן אדם הזה יתנהג אליי ככה, אז אין לי מראה אלא לכעוס. ואם אני לא כועס, אז אני גם, אני משתיק את הכאב שלי, או אנחנו לא מדברים פה על מצב שבו אנשים מחזיקים רגשות, אלא אנחנו מדברים על מצב שבו אנשים לא נותנים לרגש לשלוט בהם. עכשיו, השאלה שלי, איך זה שונה מכל מה ששומעים בחוץ? אנחנו שומעים הרבה אנשים שלוקחים את הסוד ואומרים, בואו נעבוד על זה. אבל בדרך כלל אני ראיתי שזה לא מחזיק מעמד למשך כמה שנים.
כי הכל צריך לבוא עם עבודה קצת יותר גדולה בפנים. זאת אומרת, אי אפשר סתם להגיד, אני אדמיין שכמו שאומרים, שכוס קפה עם מישהו ובאמת יבוא כוס קפה, וזה נחמד, כאילו. אבל נראה לי שהרעיון הוא עבודה. על זה שדברים לא יגעו בי, לא מתוך אדישות. אבל האמת שזה נושא קצת יותר, כאילו, מה שאני ככה קודם כיוונתי אליו, היה גם לראות טוב כאילו באופן, נגיד סתם, אצל ילדים נגיד יש, אם זה ציון במבחן, אם זה החליפו מקומות בכיתה ואני לא יושב ליד מי שאני רוצה, או דברים שהם, כאילו איך אתה יכול לראות טוב גם בדברים קטנים של פספסתי את האוטובוס, הרמזור התחלף לי ואני מאחר.
כן. אני חושב שבעיקר לילדים זה עכשיו נגיד הבית שבת הגדולה שלנו מאוד רוצה להשיג ציון מסוים, בנושא מסוים, ואם היא לא מגיעה אליו היא מרגישה שזהו מבועסת, והייתי צריך להסביר לה, זה החלטה שלך. וזה בעצם להבין שאנחנו לוקחים אחריות על כל ה...
את היא הציבה לעצמה איזשהו יעד, ברגע שהיא לא עמדה בו, היא התאכזבה, אבל בעצם...
זה היא הציבה לעצמה את היעד הזה. זאת אומרת, כל...
אז
כל
זה לא רע להציב לעצמנו יעדים.
לא, זה לא רע, אבל זה רע אם אתה לא עומד ביעד הזה, ואתה נופל לקרשים בגלל זה, אז זה נהיה בעייתי. וגם מה זה רע? זאת אומרת, אני חושב שאחד הדברים של להסתכל עליהם, זה להבין שהרבה מאוד אנשים לא מסתכלים על המציאות כמו שהיא, אלא מסתכלים על המציאות כמו שהיו רוצים. ונותנים למוח שלנו להשלים את מה שהיה אמור להיות. באמת קראתי מחקר מאוד מעניין, נשים עליו גם אולי קישור, לא סיפרתי לך, ש...
לא סיפרתי לך,
הייתי...
ספר לי עכשיו.
אמרתי, כן. קראתי את זה היום, אני אעשה. הכניסו נסיינים לחדר, ואמרו להם, תקשיבו, יש פה נורה שיכולה...
אנשים שלנו, אלה שבאו להיות...
אלה שבאו, כן. Okay. אמרו להם, תקשיבו, יש כאן נורה שצריכה להידלק, אוקיי? Okay? יש פה מלא כפתורים. תגרמו לה להידלק. ואז אנשים התחילו ללחוץ באופן אקראי, ופתאום טק, נדלק את המנורה. ואמרו, אוקיי, עכשיו הם מנסים לחזור על מה הם עשו כדי שתדלק המנורה. ואז כל אחד המציא לעצמו מה השיטה הנכונה, שבעצם בפועל לא היה שום כלל, זה היה אקראי לחלוטין. זאת אומרת, אם הם היו יושבים שנייה בשקט, המנורה הייתה נדלקת. והיו מבינים, היי, זה לא קשור לכלום, זה ידלק. אז היו אנשים שלחצו על כל הכפתורים בצורה מסוימת, היו אנשים ששרים, והיו אנשים שקפצו ונגעו בתקרה. וכשהם יצאו מהניסוי, הם היו בטוחים שהם עלו על השיטה. עכשיו, הם לא עלו על השיטה. המוח פשוט, מה שהוא עושה, הוא משלים ואומר, הוא מנסה לבנות לעצמו תבנית שאומרת, זה המציאות, ואז אני נצמד לזה. אז הרבה פעמים...
רגע, אבל כשהם ניסו שוב ושוב לראות אם זה עובד.
זה מתי שהוא קרה באופן אקראי, עד שהם הצליחו מצד השני, התחילו לשגע אותם. הם גרמו להם לחשוב שהם עושים משהו. בשלב הראשוני הם אמרו, ממה שקראתי בניסויים, מישהו היה יושב ולא עושה כלום, הוא היה מבין מיד את הניסוי, הוא היה נקרא זה שפיצח את השיטה, שזה אל תעשה כלום. אבל אנשים התחילו לבנות לעצמם כל מיני דפוסים.
כן.
כן. אני דיסלקט, תעזר לי מתי שאני צריך.
באהבה.
אז זה היה כל מיני דפוסים שבעצם... הם בנו במוח והגידו למסקנה, היי, זה ככה, אז כנראה שזו המציאות. ואני חושב שזה אחד הדברים שלנו היה המכה הכי, לא מכה, זה היה בעצם התובנה הכי גדולה שבעצם הבנו, זה להוציא את השכל שלנו מהתא המחליט והנוהג ומקבל ההחלטות באופן ישיר, הראשון והמיידי, ולשים את ההתבוננות יותר כדבר התגובתי. ולפני שאנחנו אומרים, אנחנו רגע, האם באמת, איך שאתה רואה את הדברים, זה באמת כמו שהם? ולי לפחות מה שמוד עזר עם סדגור בתוך הקורס הזה שהוא שצה, שזה ה-Inner Engineering, זה בעצם לעשות את ההבנה שאם בן אדם אחר גורם לך להרגיש בצורה מסוימת, ואין לך ברירה, אתה בעצם סוג של עבד שלו. כי אם עכשיו בן אדם ייקח אותי ויגיד לי, אתה חייב לעבוד.
יש, אתה נותן את הפריבילגיה להשפיע לך...
לא רק זה, לא רק זה.
על הרגשות, על ההתנהלות ביום-יום לפעמים אפילו.
ולא רק זה, הרבה אנשים אם היו עכשיו מישהו מכריח אותם לעבוד עבודה מסוימת, בלי שהם רוצים, היינו קוראים לזה עבדות. אז הבן אדם הזה מכריח אותך להגיב בצורה מסוימת, בלי שהוא עושה משהו, ואני חושב שזה בעיקר אחד הבעיות הכי גדולות שהיו לי לפחות, כשזה הגיע להתמודד עם כל מיני אנשים שהם הפוכים ממני, או מתנהגים שונה ממני, או שאני לא בא להם בטוב, ואז אני לא יכול להכיל את התגובה שלהם. אחד העקרונות המאוד יפים בבודהיזם, אחר ארבע אמיתות, זה שמונת הדרכים, ושם מדברים על הדיבור הנכון, ובתוך זה יש גם את ההקשבה הנכונה, וזה באמת, האם אתה יכול להקשיב לבן אדם באופן מלא, בלי לשפוט אותו, ובלי להרגיש שאתה חייב לשפר את המצב שלו, אלא רק פשוט להיות לאדם השני, גם אם הוא אשים אותך, גם אם הוא בא אליך בטענות והאשמות, וכמובן, אנחנו לא מדברים על זה שאנשים צריכים להיות סמרטוטים לאדם אחר, או לקבל...
לא, אנחנו לא מדברים על מקרה קיצון, אנחנו לא מדברים על מקרה קיצון. אנחנו לא מדברים על דברים, לא יודעת מה, כל מיני התעללות, אלימות, החלום, דברים כאלה צריך לעצור מיד, ו...
אנחנו מדברים על הנורמה, בוא נקרא לזה ככה.
ואני חושב... כן, על ריבים בעבודה קצת, משפחה קצת, חברים, דברים כאלה יומיומיים, לא דברים שדורשים איזושהי התערבות מיוחדת.
אז מה היה מבחינתך הסוויץ' בראש? מה הדבר הזה שהרגשת, וואי, יצאתי ממש להיות, אני אדם אחר, יצאתי לחירות מחשבתית.
לדעתי, מה שהזכרת קודם, שאם אני נותנת לאדם אחר, שבעצם הוא זה שיגרום לי לכעוס או להתעצבן, או לא משנה, להתחזב, להיות עצובה, לבכות, זה... אני צריכה להיות אחראית על עצמי, על הרגשות שלי, על החיים שלי. אני היחידה שיש לה את הפריבילגיה לעשות אותי שמחה. או חלילה הפוך, אנחנו מדברים על רואים טוב, אז אני מקווה שזה רק לצד החיובי. ואם כשאנחנו,
בוא נדבר קצת זוגיות.
אתה נכנס לפינה בעייתית.
נכנס לפינה, אבל בוא נאמר את האמת.
כי אתה כן משפיע עליי.
אני משפיע, אבל נגיד ניתן את הדוגמה. אי אפשר להתעלם מזה שבני זוג יכולים במרכאות לטריף אחד השני, אבל אני עדיין בוחר שאת לא יכולה, את לא יכולה להכעיס אותי. וזה לא כי את לא יכולה להכעיס אותי, כי אני בוחר שאת לא תכעיסי אותי. ואז אני חושב שזה גם מוריד הרבה מאוד לחץ מהזוגיות, כי אז זה מאוד יפה לדבר את כל הדברים האלה גבוה גבוה, אבל אני חושב שבאספקט הזוגי שאתה מתנהל עם בן אדם אחד באופן קבוע.
אתה גם אוהב, אתה קשור עליו, כי זה הרבה יותר קשה להפריד. אבל כן,
זאת...
אני מבינה אותך. אפשר גם לעשות את זה הפוך על הפוך ולקחת את זה לטובת מערכת היחסים.
בדיוק.
בעצם להגיד, אני בוחר שאת לא יודעת...
בוא נשאל עכשיו דוגה, אנחנו לא מתנסים על אף אחד, אנחנו פשוט מדברים על שיטה מסוימת שעבדה לנו.
ברור.
איך הזוגיות שלנו משפעה מהדבר הזה? מדהים. היא הייתה טובה. בוא נאמר את האמת, היא תמיד הייתה טובה, אבל זה אפשר להגיד שזה שם אותנו... אבל זה אפשר להגיד שזה שם אותנו במקום הרבה יותר טוב.
כן, ברור. קודם כל, זה לא רק בינינו. זאת אומרת, ברגע שכל אחד מאיתנו לא נותן ללחצים אחרים להשפיע עליו מבחוץ, אז זה כבר מוריד לחצים בינינו. כי אם אני באה הביתה רגועה יותר מהעבודה, ואתה באה רגועה יותר מהעבודה, ושום דבר אחר לא משפיע עלינו, לא משנה, ילדים, עבודה, משפחה, חברים, אז כבר בינינו יש פחות לחצים, כי כשבן אדם בא לחוץ הביתה, שזה אגב גם אם יש לחצים, יש את כל הדברים האלה של תדבר לעציץ שליד הכניסה כדי להחליף אווירה לפני ואחרי כשאתה נכנס הביתה, אבל אני חושבת שכל אחד לא מביא לחצים מבחוץ ולא נותן לאחרים להשפיע עליו, הוא פחות כועס, פחות עצבני, קודם כל, כבר יש רגיעה ביחסים. ובינינו, אני חושבת שזה... כן, זה מצד אחד, אתה בן אדם היחיד שבאמת יש לו את היכולת להיכנס, אתה יודע.
מלהטריף.
להטריף, לעצבן, להכעיס. אבל כמו שאתה אומר, אם אנחנו בוחרים כזוג, ללכת על השיטה הזאת של כל אחד אחראי על עצמו, וגם זה תקשורת... ותקשורת ותקשורת. זאת אומרת, אם אנחנו כל הזמן מדברים את מה שאנחנו מרגישים...
את לא חושבת שעכשיו מישהו יקשיב ויגיד, וואה, זה כנראה סוג שמשעמם, לא, אין חיכוכים, אין אש, אין זה.
אין ריבים.
אין ריבים.
לא, לא, קודם כל אנחנו מתווכחים. יש אי הסכמות.
יש.
למדנו לנהל את הוויכוחים שלנו בצורת דיונים עם הקשבה. זה לא שאנחנו מסכימים על הכל, בוא.
כן, אבל בוא נאמר אפשר לומר שאחוז הלחץ בחיים צונח 85%?
נכון? וזה לא אומר אבל שכמות אי הסכמות ירדה.
לא, אני אומר באופן כללי. אני מדבר באופן כללי שאיך זה משפיע על הבית, שכמובן זה אחר כך משפיע על איך שהילדים מתנהלים בבית, או איך אנחנו מתנהלים עם הילדים. זאת אומרת, זוג שנמצא בלחץ, הילדים זה מטפטף עליהם, והם מרגישים את הדברים האלה, ואחר כך הם מתנהגים בהתאם. זאת אומרת, איך אפשר לצפות מילד שרואה את ההורים שלו עוד פעם, לא קיצוניות, אני לא מדבר על חס וחלילה אלימות פיזית ומילולית, אלא מרגיש שיש
ויכוח שמתנהל לא,
לא
טוב.
לא רק ויכוח, אולי גם, אבל אולי גם תקופה רעה שיש בין בן הזוג, ואז מצפים שהוא יתפקד לגמרי בלימודים והכל, כי בעצם ילדים
ילדים צריכים קודם כל להרגיש שהם במקום בטוח. אבל
כן, וגם אני איך אנחנו יכולים בעצם להגיע למצב, איך בן אדם יכול להגיע למצב שבו הוא יכול לממש את הפוטנציאל המלא שבו, כשהוא כל הזמן בלחץ מול האדם שנמצא ממול. זה נראה לי מאוד קשה.
אני חושבת שזה גם מה שאנחנו מדברים היום, על לראות ורוד ולראות טוב בכל דבר, גם בכל אדם וגם בכל דבר. אני חושבת שזה גם היכולת אולי לראות את הדברים מזווית טריה אחרת, להיכנס שנייה לנעליים של השני, לחשוב רגע, אולי הוא לא מתכוון לרע שאני חושב שהוא מתכוון, אולי הוא רואה משהו אחר שאני לא רואה. זאת אומרת, אם יושבים להקשיב ונותנים לכל אחד להגיד מה הוא רואה בצד שלו, בוויכוח או ב לא משנה, בדיון הזה, אז הרבה פעמים, אגב, אני לא מצליחה להסביר את עצמי לך בדברים, ואתה חושב שאני מתכוונת למשהו אחד, ואז אומרת לך, רגע, אם זה מה שהבנת, אני אומרת לך, מה הבנת? אתה מסביר? ואני אומרת לך, אם זה מה שהבנת, אז אני ממש לא הצלחתי להסביר את עצמי. ואז אני אומרת לך, אבל אני בכלל התכוונתי ש... ואז אתה אומר לי, אוקיי, אז הספרת גרוע, ואחרי זה נשמע יותר טוב. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מתעצבנים על משהו, כי אנחנו מהעיניים שלנו רואים איך כנראה, מה הוא חושב כנראה.
אז מה צריך לעשות עכשיו, אם את רוצה לתת כלים מעשיים?
טוב, אנחנו לא?
לא, אנשי מקצוע, מה שעובד לנו?
חשוב להגיד, אמרנו את זה בפתיחה, אבל אנחנו לא אנשי מקצוע. אנחנו אומרים
מה שעובד לנו,
מה למדנו ומה עובד לנו, ואתם מוזמנים להצטרף כאילו למסע הזה שאנחנו לומדים ביחד.
נכון. אנחנו לומדים אותו, אנחנו, זה עובד לנו הרבה זמן כבר.
רגע, אני אסוציאטיבית, אני מתנצלת. אם יש משהו שאנחנו מדברים כזה עמום, או יותר מדי לא אני יודעת, מורידים את זה לפרקטיקה, או דברים שפספסנו או משהו, אז פתחנו
מייל. כן.
זה יהיה גם בתיאור. זה יהיה בתיאור. ואפשר לשלוח לנו מיילים בשמחה. טוב, למה שאלת אותי?
בואי עכשיו נדבר. אוקיי, נשמע מאוד נחמד. תכלס, תן לי כלים, תני לי כלים שאני עכשיו קם בבוקר, ואנחנו נעבור קצת הדקות, כי אני רוצה שיצא לנו משהו יפה מזה.
קודם כל, אני חושבת, לא חשבתי על זה קודם.
אני יכול להגיד מה חשבתי?
כן, תגיד.
אני הייתי מתחיל עם קודם כל הקונספט של מדיטציות.
וואי, כפרה עליך.
אמן.
זה מה שחשבתי.
אז אני מאמין לך ב-100%. מדיטציות.
הנשימה וקודם כל כל אחד
צריך. קודם כל מדיטציות. מה מדיטציה עושה? מדיטציה שנייה, מכניס אותך לפרופורציה.
אל תהיה יותר מדי, נעשה גם פעם על מדיטציה.
אני עוד פעם, אני מכניס פה טעימה.
יאללה, אני זורמת איתך.
שנייה תעצור, תעצרי, תנשום עמוק, תתנתק, כי אנחנו נמצאים בקצב חיים לא נורמלי. אין פלאפון, אין אנשים, אין כלום. 5 דקות, אני מציע 5 דקות כהתחלה. היעד הוא מבחינתי הרבה יותר מזה.
אז הוא גם 10 נשימות, זה טוב.
אבל תעשה נשימה, ותתחיל להגיד, אני לא מתפעל מהמוח שלי, אני לא מתפעל מהגוף שלי. אני מתחיל להבין שהדברים האלה הם לא מרכז היקום. ברגע שאנחנו מפנים את עצמנו קצת מהמרכז, אני אומר קצת, כי לפחות ההתחלה, אז נותן מקום למשהו אחר להיכנס. אז אם אני עכשיו, יש לי זוגיות, יש לי ילד, יש לי חבר לעבודה, יש לי הורה, יש לא משנה מה, תשלימות החסר. תפנה את עצמך רגע הצידה, ותקשיב לבן אדם שנמצא בצד השני, שהוא יכול לחדש לך משהו שאתה לא יודע. וגם אם אתה מכיר את הבן אדם הזה 20 שנה, אם אתה משתנה, אם אתה משתנה, גם הוא יכול להשתנות, ותיתן לבן אדם להביע את עצמו, ואני מאמין שאם אפשר רק להסתכל באמת לעומק, אתה תגלה תגלו דברים שלא חשבתם שתוכלים לגלות בכזה עומק של בן אדם. מה הייתה הבאה?
אני ממש מסכימה. כאילו אמרת מה שחשבתי. אבל מה שאני חושבת להוסיף, זה לתרגל את המיומנות הזאת של נשימה, מדיטציה וכולי, ושל שיח ושל הקשבה, לא רק במקרה חירום.
לא, צריך להגיד שזה גם ההתחלה שלנו, אנחנו יכולים לראות לדבר על זה.
לתרגל את זה גם בימים כיפים, רגילים, שהכל זורם, לפתוח נושאים לשיחה, לחפור על כל מיני דברים, כדי להכיר אחד השני בצורה אחרת,
עמוקה יותר. אני הייתי מגדיל ואומר, לא לעשות, לא לפתוח נושאים כאובים כשכועסים או שקרה משהו, את זה עושים תמיד אחר כך.
לא, זה בוודאי.
לא, אני ממשיך פשוט על מה שאמרת. זאת אומרת, צריך נורא נורא לשים לב, אתם רבים, זה לא הזמן לפתוח דברים. כמו שאתה...
אבל צריך, לא, מה שדיברנו קודם זה לנהל נכון את הוויכוח ואת הדיון.
נכון.
כבר נהיה שאפשר לריב יפה.
לא, זהו, אז אני לא רוצה להגיע לקונספט הזוגי דווקא, אלא אנחנו נחזור לקונספט של איך אנחנו, איך שאנחנו בעצם רואים ורואות, זה פשוט ההבנה. אתה יכול לשים את עצמך בצד, או את יכולה לשים את עצמך בצד, לעשות קצת פער. זאת אומרת, אם ניתן את הדימוי המאוד יפה של סדגור, ואני יודע שאנחנו מתקדמים, עם הזמן, אם אני אביא את הדימוי המאוד יפה, את תמיד תסתכלי על המים שאנחנו שותים עכשיו, כן? כמים שלנו. את לא תסתכלי על זה אף פעם כאני. לא תסתכל אף פעם, אז את לא יכולה להסתכל על הגוף שלך כאני, כי הגוף שלך משתנה, הגוף שלך לא היה ככה לפני 10 שנים, והוא לא יהיה עוד 10 שנים. המוח שלך...
אתה גם אומר, שמעתי פעם מישהו אומר, אתה אומר גם, זאת היד שלי, כמו זה האוטו שלי. זאת אומרת, זה שלך.
זה שלך, זה לא אתה. אז אם הגוף זה לא אתה, וגם המחשבות שלך זה לא אתה, כי התפיסות שהיו לי לפני 10 שנים, זה לא התפיסות שיש לי עכשיו, ואני מניח שזה גם לא יהיה התפיסות שלי עוד 10 שנים, כי אני תמיד משתדל להתקדם ולהמשיך הלאה. אז שום דבר מאלה הדברים האלה הוא לא אני. אז אתה צריך, זה גם אגב, יום אחד לדבר על זה, מה, כן, זה סדרו, מה אני. אבל זה בעצם להבין שאתה צריך לעשות את הפער הזה, וכשזה קורה, אז אם מישהו אומר לך משהו, הוא לא אומר את זה לך, הוא עובר משהו. אז מה הוא אמר את זה? זה לא משהו נורא. אתה לא צריך לקחת את זה אישית, כי זה לא אתה.
כן, הגענו מרואים ורוד לכל מיני...
לא, לא, זה מה שגורם לי לראות ורוד. אצל כל אחד ובכל מצב, כי אני לא לוקח את זה אישית. זה מה שמוביל אותי לאפשרות של לראות ורוד ולהמשיך הלאה עם כל הדברים שצריך להתמודד איתם.
כן, וגם מה שאמרתי קודם, עם גם דברים קטנים שקורים.
כן.
רמזור אדום, זה לנשום עמוק, לחייך, לשים שיר יפה. יאללה.
יאללה.
ביי.
ביי.